בוקר טוב, ברשות המארגנים. גבעת שמואל אני מכיר כבר המון שנים, כמעט 7 שנים. חלק משיעורים שיש לנו בשבתות, בימי החול. אשתי מורה פה באחד בבית הספר, מורה של זבולון. אז ככה יש לי את הזכות כאן להשמיע מעל הבמה המכובדת הזאת רעיון מפרשת השבוע האחרון, שאני חושב שזה יוכל לעזור לנו לתקופה שכולנו עושים בדרום ובצפון ובמרכז. פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא, פרשת תרומה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שיבקש מבני ישראל, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר יתבנו בבו תיקחו את תרומתי. וכל המפרשים החל בפנים יפות ועמד במערכיים, וכולם שואלים שאלה שמתבקשת מאליה. הקדוש ברוך הוא מבקש, צריך להיות כתוב ויתנו, לא ויקחו. כשאדם נותן למישהו משהו, הוא נותן לו, הוא לא לוקח מאיתו. אז נכון, כל אחד עונה את חלקו, וניקח את מה שעולה בפנים יפות. פנים יפות זה היה גאון גדול שחי לפני 150 שנה, קראו אותו בעל ההפלאה. והוא אומר כך, אומר הפנים יפות בצורה כזאת, כשאדם לצורך העניין הולך וקונה דבר מאוד 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 יקר, אבל לא במחיר שלו, הוא קונה אותו במחיר זול או אפילו זול מאוד, אתה לא יכול להגיד שהבן אדם הזה שילם. הוא קנה מוצר של 1,000 שקל, של 2,000 שקל, הוא שילם 200, לא משנה כרגע מה הסיבה, שהיה זול, היה מבצע וכו' וכו'. כרגע זו המציאות, על מוצר ערך יקר הוא שילם במקום 2,200 שקל. אתה יכול להגיד שהוא שילם כסף על זה? הוא לא שילם. חוץ שהוא זכה, שהוא סבסד, שהוא, איך שתקרא לזה, אין איזה מילה של שילם. זה לא המחיר, הוא לא שילם את המחיר. הוא יותר קיבל מאשר שילם. אומר הפנים יפות, אם אנחנו באמת נחדד לעצמנו, כשאנחנו נותנים עוד תרומה או כל מצווה שהיא, שאנחנו עושים, המעשה שלנו הוא קטן. המעשה שלנו הוא קטן, התרומה יכול להיות שהיא לא גדולה. אבל הערך שלה בשמיים הוא לאין ארוך, אז זה אומר שאנחנו לוקחים ולא נותנים. עם ישראל נתן תרומה לבית המקדש. כמה נתנו? ומאיפה נתנו? חלק מהמדרש, חלק מדעות במדרש, בכלל לא היה כסף לעם ישראל. הם לא עבדו לפרנסתם, לא התפרנסו בהייטק. כל המקומות או המקורות של הכסף והזהב והיהלומים הגיעו יחד עם ירידת המן, כך שהבורא בכבודו ובעצמו הוא נתן להם לתת. אבל הם קנו את זה והם רכשו את זה והם הרגישו שזה שלהם, וזה הקושי. אבל הנתינה שלהם מול מי? מול הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול והכל שלו. כמה שתיתן לו, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. דהיינו שגם הנתינה שהם נתנו, גם אם היא גדולה, גם אם היא גדולה ככל שתהיה, עדיין המחק בין הנתינה לבין המקבל שהוא אינסוף, ומול השכר שהאדם מקבל שהוא לאין ארוך, אז זה נקרא שהוא לוקח. אומר הפנים יפות, מפה אתה למד שלא רק בתרומה, בכל מעשה קטן שאדם עושה, מעשה מצווה שאדם עושה, והמעשה הוא קטן, לפעמים זה שיעור קטן, לפעמים זה תפילת מנחה אולי, לפעמים כל מיני דברים שבעינינו זה לא כזה גדול, אבל בעינינו זה לא גדול, אבל בעיני הבורא זה דבר מאוד מאוד גדול. והראיה לכך והיתד לכך זה הפרשה שלנו. ויקחו לי תרומה, פירושו של דבר, אדם נתן מעט, אבל מה שהוא קיבל, מה שהוא לוקח הוא לאין ארוך. והתורה לדורות כותבת שאנחנו לוקחים, שמכאן נלמד לכל הדברים כולם. אומרת המשנה באבות, יפה שעה אחת. אומרת המשנה כך, בקורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא, אנחנו מאמינים, ישנה מקורות בחז"ל, אבל העולם הבא זה עולם הנצח. העולם הבא זה עולם התענוג, זה לא העולם שבו אנו חווים איסורים וניסיונות, ולא משנה כל אחד במה שהוא מתנסה. זה עולם שלעתיד לבוא, זה עולם של מנוחה. לא יהיו את כל הערג וכל הדברים שאנחנו חווים כרגע. אז מה, יפה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? בואו נפרק את המשנה, פירושו של דבר, ששעה אחת מהעולם הבא, עולם הנצח, שווה מכל חיי העולם הזה, אומרים בעלי המוסר, מכל מי שחי בעולם הזה וחווה תענוג והנאה כלשהי, לצרף את זה אל מקום אחד, לצרף את זה אל פונדק אחד, ולקחת ולהכניס את זה באדם אחד, ועדיין יפה שעה אחת בקורת רוח מהעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. נו, ואיך קונים את יפה שעה אחת של חיי העולם הבא? איזה מקולת שם קונים את אותה שעה? אותו שעה של קורת רוח של העולם הבא נקנית על ידי מצוות, מעשים טובים שאדם עושה, ולא בהכרח משהו גדול. שוב פעם, אפילו מעשה קטן שאדם עושה וכוונתו לעשותו לשם שמיים, וכוונתו לעזור, לחייך לאדם, לעזור לאדם, לדאוג לאדם, לשאול באדם, כל זה מביא אותו לאותו מקום שיפה שעה אחת מכל חיי העולם הזה. אומר רבנו יונה, רבנו יונה מגרונדי, היה מרבותינו הראשונים, והוא כותב על המשנה גם באבות. המשנה אומרת, תווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרן של מצוות. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע. אומר רבנו יונה, מה היה קורה אם התורה הייתה לוקחת ומקטלגת לנו מצוות? מצווה כזאת מקבלים כזה שכר, מצווה כזאת מקבלים שכר גדול יותר, מצווה כזאת שכר נמוך. מה היינו עושים? לוקחים עגלה של סופר, גדולה ככל שתהיה, ולוקחים את המצוות שהן שוות, שמקבלים עליהם שכר גדול, ואילו המצוות שלא כל כך מקבלים עליהם שכר, או שהשכר בהם הוא נמוך בהרבה, היינו משאירים במדפים. טוב, ומי יעשה את המצוות? אף אחד, כי כל אחד רוצה את המצוות היותר טובות. בוא ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. פרשת כי תצא, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למה ניתב לך וערכת ימים? שילוח הכן, זו מצווה שחזל דורשת בגמרא בחולין. שלח תשלח את האם, הגמרא אומרת, כי יקרא כאן ציפור לפניך, כי יקרא פרט למזומן. פירושו של דבר, צריך שזה לא יהיה שלך, צריך שזה יהיה הפקר. כמה זמן זה שילוח הכן? 2 דקות, 3 דקות, אפילו פחות. מה העלות של שילוח הכן? אין לו עלות, הוא לא שלך, אם זה שלך זה בעיה. צריך שהוא יהיה הפקר. אז מה? אתה לא משלם כלום. מה אתה, מה השכר? שכר למה ניתב לך וערכת ימים. טוב, קראנו פרשת יתרו, פרשת בית חנן, פרשת 10 הדיברות, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. נכון, אז הגמרא אומרת בחולין, בסוף מסכת חולין, שאלישע בן אבויה לא הבין שזה עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, אבל בד בבד אי אפשר להתעלם מפשטות המקרא שהתורה מבטיחה שכר למקיימי מצוותיו. היינו, מי שמקיים מצווה של כיבוד הורים, יש לו הבטחה מאת הבורא בעשרת הדיברות למען יאריכון ימיך. איזו מצווה קשה היא כיבוד הורים? הגמרא בקידושין, דף למד ודף למד א', שם הגמרא מעריכה על גדולי תנאים, רבי טרפון ורבי ישמעאל, שעשו כיבוד הורים לאין ארוך, הגיעו לבית המדרש להתפאר שהם עשו כיבוד הורים, אמרו להם, מה עשיתם ועדיין לא הגעתם לחצי כיבוד? אביי, הגמרא אומרת, בדף למד א', אומרת הגמרא, אביי היה יתום, כשאימא שלו הייתה מעוברת בהיריון, נפטר האבא. כשהאימא שכבה על מיטת היולדות, נפטרה האימא. אביי נולד יתום לעולם. אביי זה ראשי תיבות אשר בך ירוחם יתום. פירושו של דבר אומר אביי שהוא לא זכה, לא לאבא ולא לאימא, לא לחיבוק של אבא ואימא, אבל יחד עם זאת הוא אומר, אשרי מי שלא חמן, מי שאין לו הורים, כי מי יכול להגיד ניקיתי וזיקיתי לכבד את ההורים? שאלו את הרב אלישיב, מה השיעור של כיבוד הורים? האמא מבקשת, ואבא מבקש, ועוד פעם היא מבקשת. יש לזה שיעור? אמר הרב אלישיב, אין שיעור לכיבוד הורים. כמה יש שיעור לאבא שקם לנו בלילה, ולאמא שלקחה אותנו ועשתה לנו? ועד היום, וחלקכם, מי שיש לו עדיין אמא, אמא דואגת. ואמא אכפתית, נו, יש לזה שיעור? מה, היא מחתנת והיא מסיימת? אבא לא אכפת לו לאחר מכן? אין לזה שיעור. הוא אומר, כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם, אין שיעור לכיבוד הורים. אז שבו בנפשכם, אומר רבנו יונה, שני מצוות, האחת זה שילוח הכן שהיא קלה, והיא פשוטה, ואין בה חסרון כיס, ויש לה הבטחה מהתורה וערכת ימים. ולעומתה ומנגד, מצוות כיבוד הורים שהיא קשה מאוד, היא קשה לכבד אותם, לא קשה מצד הקושי, אבל כדי להגיע למצות ולהגיע לכבד את ההורים, שהם באמת יוכלו לרוות מאיתנו נחת בכל מה שהם רוצים, זה מאוד קשה, מאוד קשה, וגם שם יש אריכות ימים. אומר רבנו יונה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, באה התורה ולקחה שני קצוות סותרים לכאורה מבחינת הקושי ומבחינת השכר, הם שווים. לומר לך, אל תעשה חשבון שמצווה כזו שווה וכדאי לי לקיים ויש לי ערך ואני מנחס לעצמי כביכול שכר לאין ארוך, לעומת מצווה אחרת. באה התורה לתת כביכול שני המצוות שהן אחת קשה ואחת קלה ויש להם שכר שהוא שווה. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרן של מצוות. כתוב בחז"ל, חז"ל אומרים ויבואו עד גורן האתד. כשנפטר יעקב אבינו ולקחו אותו להיקבר במערת המכפלה, אומרת התורה ויבואו עד גורן האתד, אומר המדרש, חזרנו על כל צדדי מקרא, כך אומר המדרש רבה, ולא מצינו מקום, תודה, ולא מצינו מקום ששמו גורן האתד. אנחנו רוצים לדעת איפה המקום, אנחנו לא יודעים איפה. אומר המדרש, אלו כנעניים שהם היו כביכול, לא כביכול, שונאים את עם ישראל, וראוי לדוש אותם כאתד, אבל בגלל שהכנעניים אמרו באותו הזמן כשנפטר יעקב אבינו, ויעקב נלקח למערת המכפלה, אמרו, אבל גדול למצרים, והם לא רק אמרו, הם גם הצביעו, אז אומרים חז"ל במדרש שהם קנו את חייהם במתנה. פירושו של דבר, עצם זה שהיה להם שותפות של משהו, משהו בלוויה של יעקב אבינו, או בדיבור, או אפילו על ידי הוראת אצבע, אבל גדול למצרים, הם מצביעים. יעקב אבינו נפטר הרי במצרים, הוא נקבר בארץ ישראל. הם זכרו וקנו את חייהם במתנה. אומר המדרש, ומה כנעניים הללו שלא ראויים לחיים, אם אנחנו, בני ישראל היהודים, גומלים חסד אחד עם השני ברגלו, בפיו, בידו, על אחת כמה וכמה. תראו מה המדרש למד, שאנשים שלא ראויים, שהחיים שלהם לא מגיע להם כי הם רעים, כי הם אכזרים, כי הם רשעים, אבל הם השתתפו במשהו, באבלו של יעקב אבינו, הם קנו את חייהם במתנה. זה מעשה קטן. מה זה להגיד אבל גדול למצרים? מה זה להצביע? ובכל זאת, אתה רואה שהם קנו את חייהם. אומר הנביא, אפילו לא רק בדיבור, אפילו על ידי הוראת אצבע. הנביא אומר, בזמן שבאו עם ישראל לכבוש חלק מהארץ, ובני יוסף היו אמורים לכבוש את בית אל. ובית אל הייתה סגורה, סוגרת ומסוגרת בחומה מסביב, ולא היה פתח להיכנס לבית אל. החשבון היה פשוט, הם ידעו שיבואו עם ישראל, והם סגרו בחומה את כל העיר. טוב, אז איך נכנסים מהעיר? ואיך יוצאים מן העיר? ואיך אוכלים? ואיך מביאים דברים? בני יוסף לא הצליחו לעלות על העניין מהכן מצליחים האנשים להיכנס ולצאת. מתוקף העניין שהם רצו לכבוש, הם שמו חיילים סמוך לחומה ומחוץ עלה, כדי שאם יראו תנועה חשודה של אנשים שאו שרוצים להגיע או שיוצאים, אולי ינסו להגיע, איך אפשר להיכנס לתוך העיר, אומר הנביא, וכך היה. ויום אחד יושבים אותם בני יוסף ורואים אדם אחד שיצא משום מקום, מהאדמה, פיר, מחילות, היום זה לא זה כבר, סוג של, יצא מכלום, משום מקום. ניגשו אליו, כתוב בחז"ל, ותפסו אותו, חקרו אותו, היחידות המיוחדות חקרו אותו, ואז הוא לא רצה לגלות מאיכן הוא יצא, כי הוא נשבע, כל מי שהיה בעיר, נתן תקיעת קו שהוא ישבע לא לגלות, איך יוצאים ואיך נכנסים לעיר, כדי שהעיר תישאר בשלמותה ולא יוכלו לכובשה. טוב, אחרי הלחץ, אמרו לו, אנחנו נכבוש, יגיע היום ואנחנו נכבוש, אל תעבור על שבועתך, אל תדבר. טוב, הוא לא ידבר, אז איך הוא... חז"ל אומרים, כמה אופציות, איך הוא גילה לבני יוסף, מאיכן הוא נכנס. חז"ל אומרים, או שהוא הראה להם בעיניים, מאיכן הוא יצא, או שאומרת הגמרא, בגמרא בסוטה בדף מ"ו, שהוא הצביע להם, הצביע להם על גזע גדול, שלתוך הגזע הוא נכנס, והגזע היה מאוד רחב וחלול, ומתחת לגזע היה שם מנהרה, שמה מנהרה, הנה כבר אז, היה מנהרות, היה זה, כבר אז. ואז הוא נכנס לתוך העיר. פירושו של דבר, הוא לא דיבר בפיו כי הוא הבטיח, אבל מה הוא עשה? או שהוא יראה בעיניים, או שהוא הצביע באצבע. מה השכר שהוא קיבל? חז"ל אומרים שהם אמרו לו בנביא, אמרו לו שהם יתנו לו, יצילו אותו ואת משפחתו. והם נתנו לו עיר. איך קוראים לעיר? קוראים לעיר לוז. הגמרא בתותה אומרת לוז שבא נבוכדנצר, נבוכדנצר אחד משלושה מלכים שמלך בכיפה. גמרא במגילה אומר דף י' ג' שלושה מלכו על כל העולם. אחיו, אומרת הגמרא נבוכדנצר, ואחשוורוש, המולך מאודו ועד כוש 127 מדינה. תוספות שואל גם אלכסנדר סמוקדון מלך על כל העולם. תוספות אומר אלכסנדר סמוקדון לא כתוב בפסוקים, הוא מוזכר במדרשים, הוא מוזכר בגמרא, אבל אין מקור בנביאים, בכתובים שהוא מלך, אבל השלושה שמלכו זה נבוכדנצר, אחיו ואחשוורוש. והנה אומרים חז"ל שהוא קיבל את העיר לוז שלא נבוכדנצר יכלה, ולא סנחריב שהיה מלך רשע אכזר וגדול גם לא יכלה. אומרת הגמרא, ואפילו מלאך המוות לא יכלה ללוז. אלא מה קורה? איך אדם נפטר? כשאדם היה כבר אין לו כוח לחיות, הוא חי הרבה שנים. אומרת הגמרא, היה יוצאים מהעיר, ואז היו נפטרים לבית עולמם. פירושו של דבר, אותו אדם זכה, בגלל שהוא על ידי פיו, או על ידי ידו, האצבע שהוא הצביע, נתנו לו לדורות את העיר לוז. לוז, זו מה שהמקום הזה שבו הוא יכל לחיות עד שהוא כבר החליט שהוא לא רוצה לחיות. פרושו של דבר, אומר הבית יוסף דבר מעניין, שכשאדם נפטר לבית עולמו, אז יש עצם אחת שממנו אדם יקום מתחיית המתים, כך מביא הבית יוסף. והעצם הזאת, היא נקראת לוז, הוא קורא לה גם נסקוי, אבל לוז אומר ממה ניזונת אותו עצם? אותו עצם ניזונת מהסעודת מלה ומלכה שאדם עושה אחרי סעודה שישית, סעודה רביעית, סעודת דוד המלך, ומהסעודה הזאת ניזונת אותו עצם כדי שאדם יקום מתחיית המתים. מאמר המוסגר, אשתו של הגאון מווילנה, שכבר נספר עליה מעשה, אבל היא הייתה צמה באחד הפעמים ממוצאי שבת עד ערב שבת, שבוע שלם ברצף. לימים נודע לגאון שהיא צמה ממוצאי שבת. כשהגאון שמע שהיא צמה ממוצאי שבת עד ערב שבת, אמר לה, זה לא שווה כלום. אמר, לא, מה לא שווה? שבוע שלם היא צמה? אמר, כן, אבל את מבטרת על סעודה רביעית. אז הצום הוא חשוב. זה צום של שבוע שלם. אנחנו צמים יום אחד וקושי מחזיקים. שבוע שלם. אבל אם את מבטרת בצום הזה, ככל שהוא גדול וכמה שהוא חשוב, את מבטרת לסעודת מלה ומלכה, יוצא שהצום הזה אין לו שום חשיבות. ומאותו מלה ומלכה שאנחנו מדברים, ניזון את אותו עצם שממנו אדם קם. מאמר מוסגר, הגמרא אומרת, מסכת סוכה, על לוז, הגמרא מספרת ששלמה המלך יום אחד רואה את מלאך המוות שהוא מחייך. שלמה המלך אומר למלאך המוות, למה אתה מחייך? ככה הגמרא שם מביאה דף נון גימל. הוא אמר לו שאני ראיתי את שני הסופרים שלך, אני רוצה להרוג אותם, אוטוטו אני לוקח אותם. טוב, שלמה המלך שמע את הסוד והבין ששני הסופרים שלו הם על הכוונת של מלאך המוות. אז הוא אמר להם, תקשיבו טוב, אל תישארו פה, אתם כבר על הכוונת, לכו לעיר לוז. ובעיר לוז, שם תיכנסו לתוך העיר, מה אמרנו קודם? שאפילו מלאך המוות לא יכול. בינתיים תהיו שם, יהיו לכם הגנה. תהיו שם בתוך העיר. אומרת הגמרא, הם הלכו. ושלמה המלך ראה את מלאך המוות אחרי יומיים שוב פעם, והוא מחייך. אומר לו, ועכשיו למה אתה מחייך? אומר לו, סליחה, בתחילה הוא היה עצוב. כי הוא רצה להרוג אותם והוא לא יכל. אחרי שהוא שלח אותם, לאן שהוא שלח אותם, הוא חייך. אמר לו, למה אתה מחייך? הוא אומר לו, נגזר על שני הסופרים שלך שימותו בכניסה לעיר לוז. אמרתי, איך הם יגיעו ללוז? הם נמצאים אצלך בארמון המלוכה. איך הם יגיעו לשם? כל עוד שהם לא מגיעים לאותו מקום, אני לא יכול להרוג אותם. עכשיו שאתה שלחת אותם לעיר לוז, אז כבר אז יכלתי לקחת אותם משם. ולכן הוא חייך. פרושו של דבר, הגמרא שם אומרת, שכשנגזר על אדם חלילה, אדם אומר, למה עשיתי כך ולמה עשיתי אחרת? אין למה עשיתי. אם יש חשבון של הבורא, הבורא מדקדק בדיוק מי ולאן וכמה ואיפה. אז זה החשבון שהגמרא אומרת, שהרגליו של האדם הולכות אותו לאותו מקום. אבל פה אנחנו למדים לוז, זה גם מהמקום שמציל מיד מלאך המוות. אממה, הם לא הספיקו להגיע לתוך העיר עצמה, עד שמלאך המוות כבר לקח את חלקו. מספרים על אשתו של הגאון, מביא את זה רב חיים מוולוז'ין, הוא היה תלמידו של הגאון מווילנה, והוא מביא שבפנקס של החברה קדישה של וילנה, היה כתוב מעשה על אשתו של הגאון. אשתו של הגאון מווילנה, יחד עם אישה אחרת, היו הולכות מדי יום חמישי בערב לאסוף כסף מעשירות העיר, מהנשים העשירות, אנשים של הגבירות, שהם ייתנו כסף על מנת לתמוך במשפחות נזקקות או לתת לאלמנות וליתומים. כך היה דרכה של אשת הגאון. והנה היום הם דיברו ביניהם ותקעו כף אחת לשנייה וסיכמו שאי אחת מהם שתמות קודם תבוא לחברתה בחלום ותגיד לה מה יש שם, זה מאוד מעניין. טוב, אשתו של הגאון האריך הימים וחברתה נפטרה לבית עולמה. לאחר שבוע היא מגיעה, היא אומרת שמעיקר הדין היא לא הייתה אמורה להגיע. גמרא בפסחים אומרת שחלק מהדברים שנסתרו מהאדם זה יום מיטתו ועומק הדין, כי אם אדם היה יודע את עומק הדין לא הייתה לו בחירה. כך שהדבר מטושטש והדבר לא ידוע, אז אדם יכול לבחור בין טוב לרע. בקיצור, היא מספרת לה, טוב, אז מה קורה שם? ואז היא אומרת לה שבשמיים נותנים שכר על כל פעולה שעושים לכבוד תורה, מצוות, גמילות חסד, צבר פנים, לא משנה, כל דבר שיש. ואז היא מספרת לה שבאחד הפעמים הלכנו לאסוף כסף יחד לצדקה. אמרת לה, את זוכרת ביום חמישי שהלכנו? אמרת לה, כן. והלכנו לפלונית ודפקנו והיא לא הייתה בבית, אמרת לה, אני זוכרת. ואז הלכנו ברחוב של העיר, ואז פגשנו אותה ברחוב, ואת הרמת את האצבע לכיוון, אמרת, הנה היא נמצאת כאן, בוא נלך אליה כאן ברחוב. אומרת על הכל, נקבל שכר בשווה על ההליכה והתרחה והזהה וההתייגות, הכל יחד. אבל על זה שאת עשית עוד משהו, עובר, עוד משהו מעבר, את תקבלי שכר יותר ממני. פירושו של דבר, דבר שאדם עושה עוד טיפה, הם עשו ביחד, הם הלכו ביחד. זה הזמן ביחד, אבל הנה עוד משהו. כשאדם עושה עוד משהו, היצר כל הזמן נותן לנו לזלזל בכל מעשה שאנחנו עושים. מעשה קטן זה לא שווה, תשלים עניין לא צריך, ערבית זה רשות, שיעור לא חשוב, וכן על זה הדרך, זה היצר. חזל במדרשים באים לעודד אותנו ולדעת ולתת, שנדע כמה ערך יש לכל דבר. גדול אנחנו יודעים שהוא גדול, אבל קטן כגדול. כתוב בנביא, דבר נוסף כדי לחדד את העניין, אומר הנביא שאהוד, אהוד בן גרה, היה בזמן שעגלון מלך מואב שלט בעם ישראל. הוא היה מלך מואב, הוא יחד עם הפלישתים שלטו בעם ישראל כ-18 שנה. 18 שנה. והם התעללו בעם ישראל. עבודות קשות, התעללויות מסוגים שונים. ואהוד הגיע יחד עם משלחת לבוא אל המלך. והוא עבר את הבדיקה הביטחונית להיכנס לעגלון. בגלל שאהוד היה איתר, אז הם בדקו אותו בצד שמאל. אבל הם לא ידעו שאת החרב הקטנה שהוא יחביא, דווקא הוא יחביא אותה בצד ימין של הרגל. בקיצור, אהוד נכנס יחד עם המשלחת, ואז הוא בא לעגלון, ואומר לעגלון מלך מואב, הוא אומר לו כך, דבר אלוקים לי אליך. הוא בא לעגלון, עגלון היה בעל בשר, הוא אומר, דבר אלוקים לי אליך, יש לי מסר ישירות מבורא עולם אליך. עגלון עזב הכל, הוציא כל איש מעליו כדי שהוא יתייחד עם הדברים שאמר לו מלך המלכים על ידי אהוד, והוא קם. רבותיי, הוא קם, אהוד מנצל את הסיטואציה, הוא נצמד לעגלון שהיה בעל בשר והיה קשה לו ללכת, לוקח את החרב עם יד שמאל מכיוון של הרגל ביד ימין, דוחף את החרב, אומנם לא גדולה, מכניס את כולה לתוך בטנו של עגלון, והוא יוצא מהחדר. מה שהיה, שהתברר שהוא הצליח להרוג את עגלון, עגלון נהרג, נכנסו אחרי כמה שעות, וראו שעגלון מת, ואז התחיל מאומה בתוך מחנה מואב. מה, המלך מת, ואז הם מאבדים שליטה, ואין מי שיקח את האחריות ואת הפיקוד, והיה בוקה ומבולקה. מאז נגלו עם ישראל יצאו מתחתיהם. חז"ל אומרים בגמרא, גמרא בסוטה, גמרא בסנהדרין, מה זכה עגלון מלך מואב שהוא קם לכבוד הבורא? תחשבו, זה בן אדם שמתעלל בילדים של הקדוש ברוך הוא, בעם ישראל, בעם היהודי. אבל בא אהוד, אומר לו, דבר אלוקים לי אליך. אני רוצה למסור לך מסר ישירות מבורא עולם. אז הוא מכבד את אותו בורא עולם שהוא מתעלל בילדים, אבל הוא מכבד אותו. הוא מכבד אותו והוא קם. וכשהוא קם, רבותיי, הוא מנצל את ההזדמנות והוא הורג אותו. מי יצא מעגלון? אומרת הגמרא, בת ביתו של עגלון, את הרות, הרות מוכרת לנו. רות, חז"ל אומרים, ולמה נקרא שמרות? מפני שדוד המלך יצא ממנה שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירו לתשבחות. איזה זכות רות. רות יש לה את דוד המלך, ורבותיי, היה לה גם נכד, ישי, רק שתדעו, ארבעה מתו בעטיו של נחש. ארבעה אנשים בהיסטוריה, לו לחטא נחש הקדמוני שגזר לנו את כל התהליך שנגזר, על הנחש נגזר מה שנגזר, ועל האדם נגזר מה שנגזר, ונגזר אחרי זה, שבגלל חטא הנחש יהיה מיטה בעולם, אחרי זה נגזר, זה נכנס ל-120 שנה, בדור המבול, אבל ברעיון, החטא של הנחש הביא מיטה לעולם. אחרי זה זה קוצב ל-120 שנה. אבל הוא הביא, לו לחטא נחש הקדמוני, אחד מהם, ישי אבי דוד, ישי אבי דוד לולי, חטא נחש הקדמוני, הוא לא היה מת. אחד מהארבעה, כליו אחי דוד, ישי אבי דוד ודוד המלך. דוד המלך, ממנו יבוא מלך המשיח. בגלל מה? אומרים חז"ל, הוא קם לכבוד הבורא, הוא גוי, הוא מתעלל ביהודים, אבל אנחנו מנתקים, הוא עושה עכשיו מעשה לכבוד הבורא, המעשה הזה הוא לאין ארוך והוא מקבל שכר גדול. והשכר הוא בדמות רות, בדמות דוד המלך, ושושלת הלאה של מלך המשיח. איזה כוח גדול ועצום כשאדם עושה מעשה לכבוד הבורא. ישנה גמרא, זה גם הובא בנביא, אבל כדי לתת את הרקע, גמרא במסכת ברכות בדף י', גמרא בסנהדרין צדיק ג' וצדיק ד', שם הגמרא מספרת שחזקיהו המלך, מלך יהודה, הוא חלה ונטה למות. אומרת הגמרא ישעיה המלך, ישעיהו סליחה הנביא, הגע לחזקיהו, היה ביניהם סוג של מי ילך למי. חזקיהו אמר אני מלך, אני לא הולך לנביא, והוא הביא לזה אסמכתאות. ישעיהו הנביא אמר אני נביא, שהמלך יבוא אליי. כן, עד היום יש לנו את הסגנון, זה לפה, זה לשם, אבל כבר אז זה היה, כבר היה אז לעולמים. בקיצור, אומרת הגמרא, חזקיהו חולה ונוטה למות, כך שהקדוש ברוך הוא כפה את ישעיהו הנביא ללכת ולבקר את חזקיהו המלך במיטתו. הוא חייב לבקר אותו, הוא חולה. מה הוא יגיד לו? שיבוא אליו, הוא חולה. הוא מגיע לבקר אותו, ואז הוא אומר לו, צב לבטך כי מחר אתה מת. הוא אומר לו, חזקיהו המלך, אומר ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, תשמע, החולי שאתה חולה, זה חולי שאתה לא תקום ממנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר לו, זה חולי שאתה לא תקום ממנו. אומרת הגמרא, למה? הוא אמר לו, בגלל שאתה לא עסקת בפריה ורבייה, לא רצית להתחתן, אז הוא אומר, ביטלת מצוות עשה, וכולם שואלים, אז הוא לא מתחתן, בגלל זה הוא חייב מיטה? אבל טוב, אני לא נכנס, אבל למה הוא לא התחתן? אומרת הגמרא, כיוון שהוא ראה, הוא ראה שמנשה יצא ממנו, ומנשה ירשיע, אז הוא אמר, אני לא רוצה להתחתן. תארו לכם, אדם היה מתחתן, צורך העניין, הוא היה רואה איזה ילדים יוצאים ממנו. הוא היה שוקל. היום, כולנו, בעזרת השם, רוצים שיצאו ילדים טובים. עושים הכל שיצאו ילדים טובים. עכשיו, גם זה נותן ממנו את הבחירה. ברגע שאדם רואה שמנשה יוצא ממנו, אז הוא אומר, מה שאני אעשה, יוצא מנשה. אז גם זה לא נותן לו חשק לעבוד. כרגע הוא לא רצה להתחתן. הוא אומר לו, אומר את הגמרא, צב לבטך כי אתה מת. אמר לו חזקיהו, המלך, כך מקובלנו עם בית אבי אבא, זה מה שאנחנו מכירים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כך הוא אומר לו. הוא אומר לו, אני לא מתייאש. וישב חזקיהו פניו אל הקיר, הוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא מקבל תפילתו של חזקיהו המלך. טוב, התפילה התקבלה והוא מאריך לו את חייו ב-15 שנים. טוב, חוזר ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך ואומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנת חיים בדמות של 15 שנה. טוב, תביא סימן, מי אמר שזה נכון? ואז הגמרא שם מביאה שהשמש לצורך העניין הייתה לקראת שקיעה וחזרה 10 שעות אחורה. אני תראו לכם צורך העניין בשקיעה ב-5, 10 שעות אחורה חוזרת השמש. והחז"ל אומרים, בגלל שאחז שהיה אביו של חזקיהו, הוא נפטר, ואחז היה רשע, הגמרא אומרת שגיררו את עצמותיו, חזקיהו המלך גירר את עצמותיו כדי לבזותו, וגם שיהיה לו כפרה, אחז עשה מעשים רעים, גם עבודה זרה וכו' וכו', ובגלל שלא רצו שהוא יוספד, אז נהיה חושך מיד, והוצרכו לקוברו מיד. כשכר על זה, או כסימן, באו ה-10 מעלות 10 שעות וחוזר אחורה. מאמר המוסגר, חזקיהו המלך רצה להתחתן, ואז הוא ביקש מישעיהו הנביא, אמר לו, תקשיב, תביא לי את הבת שלך, והבת שלך והזכויות שלי אולי ייצאו ילדים טובים. אומרת הגמרא, הוא הביא לו, ונולדו לו שני ילדים. אומרת הגמרא, מנשה ורב שקה. ויום אחד לוקח אותם חזקיהו המלך ללמוד אצל המלמד, או ללמוד בבית הכנסת, והוא שומע את מנשה ורב שקה מדברים, אחד אומר לחבר של אח שלו, הוא אומר, תראה איזה ראש יש לאבא. אפשר לעשות עליו דגים, לתגן עליו דגים. כך אחד אומר. שני אומר, מה דגים? אפשר להקטיר עליו עבודה זרה. ככה שניהם אומרים על הראש, הוא שמע כך, זרק את שניהם אחורה. אומרת הגמרא, רב שקה מת מיד, מנשה גדל ומנשה הרשיע. בסוף ימיו מנשה עשה תשובה. אבל זה מנשה שחזקיהו המלך ראה שיצא, והוא יצא. טוב, כשקרה המעשה, אני הולך איתכם לגמרא בסנהדרין, עד כאן זה גמרא בברכות. כשקרה המעשה וחזר 10 מעלות אחורנית, אז כולם ראו בכל העולם, ראו את הנס, פתאום שקיעה, וכביכול זריחה פתאום נהיה, איך יכול להיות? ושאלו מה ששאלו, לא היה וואטסאפים, לא היה כלום, לא ידעו. אבל בלדן בן בלדן היה מלך בבל, והוא שאל לפשר המעשה, צריך להבין באמת איך הם ידעו, אבל הסבירו לו שחזקיהו נטה למות, והקדוש ברוך הוא עשה נס ונתן לו אריכות ימים, וכדי להורות שהנס הוא נס והבטחת חיים היא קיימת, הוא עשה את הנס של 10 שעות אחורה. טוב, החליטו בממלכת בבל, בלדן בן בלדן, מרה מדברת, יכול להיות שהוא אבא שלו בלדן, והוא גם, אבל לא נכנס כרגע, לשלוח לו איגרת. שלחו כך, שלום לחזקיהו המלך, ושלום לקרתא דשופריה, ירושלים, ושלום לאלוקי ישראל. נבוכדנצר באותו הזמן הוא היה סופר המלך. אחרי לי קודם שהוא היה המלך, הוא היה סופר המלך. והוא רואה שמתוך החדר שלו יוצא מכתב. הוא שואל, מה כתבתם? למי כתבתם? אני לא הייתי פה. חז"ל אומרים שאומרו לו מה כתבו. הוא אומר לה, מה כתבתם? שלום לחזקיהו המלך, שלום לקרתא דשופריה ירושלים עיר הקודש, ושלום לאלוקי ישראל. כתוב בחז"ל, 3 או 4 פסיעות פסה נבוכדנצר לעצור את השליח שלא ילך עם המכתב. איך יכול להיות קראתם שלום לאלוקי ישראל הגדול, הוא עשה את הנס, הוא נתן את החיים, והוא מוזכר בסוף, זה לא ראוי. לכן הוא לקח את המכתב, קרא אותו, וכתב שלום לאלוקי ישראל הגדול והנורא, ושלום לחזקיהו המלך, ושלום לירושלים עיר הקודש והמקדש. פרושו של דבר הוא שינה את הסדר. אומרים חז"ל, בא גבריאל ועצר את נבוכדנצר. לולא שנבוכדנצר היה ממשיך לכבוד הבורא לעשות, עם ישראל לא היה קם מהמכה שנבוכדנצר עשה. נבוכדנצר הרחיב את הבית וקיבל את הכוח, אומרת הגמרא, בזכות שהוא עשה ודאג לכבוד הבורא. זה שכר של רשע. אבל מה הוא עשה? הוא דאג לבורא. איך אתם שולחים מכתב שהמכתב לא כתוב כמו שצריך? ובגלל השכר הזה הוא קיבל להחריב את הבית. אומר המשנה ברורה, מביאים שם קדמונים, שאנחנו עושים 3 פסיעות בעושה שלום, שחרית, מנחה, ערבית, מנבוכדנצר, ועד היום כל היהודים 3 תפילות ביום להחליש כוחו של נבוכדנצר. הוא רשע, הוא היה אכזר, אין אכזר ממנו במלאכים, אכזר ברמה שלא תתואר. ובכל זאת הוא עשה מעשה לכבוד הבורא בצורה של תמימות, הוא בא לכבוד הבורא, בלי חשבונות, בלי פוליטיקה, הוא דאג לכבוד הבורא. איזה שכר לאין ארוך, הוא הרחיב את הבית, זה שכר של רשע, אבל הוא קיבל כוח להרחיב את בית השם. ואנחנו במשך כל השנים עושים 3 פסיעות כדי להחליש את כוח הזכות של נבוכדנצר. הוא רשע, הוא אכזר, הוא הכל, אבל תראו איזה שכר לאין ארוך. אז אנחנו בנים של מקום שעושים לכבוד הבורא, יש לנו מושג כמה שכר לאין ארוך אדם יכול לקבל. אבל לפעמים אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, אנחנו כמה שנעריך את המצווה שעשינו, גם אם היא קטנה, השכר יהיה בדיוק בהתאם. אם אנחנו עצמנו נעשה אבל נזלזל, או שלא נעריך, או שנעריך לא כמו שצריך, השכר יהיה בהתאם. כותב הבית הלוי, הוא כותב שיעקב אבינו קנה מעשיו הרשע את הבכורה. טוב, אני שואל אתכם שאלה, זה לא מקח טעות? הוא קנה בכורה בשביל לעבוד בבית המקדש. הוא נתן לו מן נזיד הדשים. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויבס בעיניו את הבכורה, למה זילי בכורה? והנה אנוכי הולך למות. טוב, אבל הבכורה שווה הרבה יותר מנזיד הדשים. אדם הלך, קנה רכב ממישהו שלא מבין ברכב, מרצדס. והרכב שווה לצורך העניין 400,000 שקל. אמר לו, בוא, קח כסף 200, מזומן, לא משנה מה, שכנע אותו. עכשיו יכול להיות שהוא לא מבין ברכב, הוא גנב אותו. זה שהבאת לו ופה ועשית, אבל גנבת אותו, הוא לא הבין בערך של הרכב. זה מקח טעות. אתה עונה את האדם שלא ידע. זה שהסתיו לא העריך אל נכון, לכאורה, יעקב אבינו גנב אותו, והתורה מציינת ויעקב קונה את זה, אבל זה רמאות, זה מקח טעות. אומר רבי תלוי שהסתיו ידע, רק הסתיו לא העריך את זה יותר מנזיד הדשים, שזה אומר שזה המחיר שלו. אם יבוא אדם שיש לו רכב יוקרה ויודע שזה המחיר, הוא אומר לו, מבחינתי יש לי כסף, מבחינתי לא שווה לי יותר מ-100, מבחינתי לא משנה מה, ברגע שהוא יודע, אבל הוא אומר לנו שזה לא שווה לו, זה לא מקח טעות, כי יש לו ידיעה, מבחינתו זה השווי של הרכב. כשבא עשיו, ואיבס בעיניו את הבחורה, עשיו יודע, הוא לא טיפש, עשיו גדל עם יעקב אבינו, הוא יודע הערך של בחורה, אבל מבחינתו כרגע הבחורה לא שווה כלום, לא יותר מזיד הדשים, זה המחיר של אותו דבר, זה המחיר של הדבר הזה. טיבות המשפט, היה פעם אצל החתם סופר, החתם סופר היה מגדולי רבני הונגריה לפני 180 שנה, היה פוסק גדול, והנתיבות המשפט הגיע אליו לשבת, ובליל שבת ביקש החתם סופר מהנתיבות המשפט לדבר. הוא אמר, דוד המלך אומר בתהילים, כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. עוד פעם, כי לך השם החסד, השם עושה אותנו חסד, חסד זה לפנים שורת הדין, אדם לא חייב, הוא עושה מעבר, כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. בוא ניקח דוגמה, אדם עבד, הגיע סוף החודש ומגיע לבוס, הוא אומר, בוס, אני מה זה אוהב אותך, אני מה זה מעריך אותך, קח מזכורת. אוהב אותי, לא אוהב אותי, שונא אותי, מזכורת אתה חייב להביא. אני עבדתי וזה מגיע לי בדין. אוהב אותי? תן לי סוף שבוע. צפוני אפשר, לא יודע, אולי בדרום. תן לי משהו מעבר. תן לי הבראה מוגדלת. תן לי משהו אחר. מה שאתה אוהב צריך להיות מעבר למה שאתה חייב. כי לך השם החסד. מה החסד שהשם עושה איתנו? לפנים שורת הדין, כי אתה תשלם איש כמעשה, ומעשה הוא חייב לנו. מה שעשינו מגיע לנו. בדין שניטול שכרנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד? שייתן מעבר. רבותיי, זו שאלה, שאלה לא רק שלו, אבל כך הוא שאל על הפסוק אצל דוד המלך. ואז בכדי להמתיק את זה, הוא הביא סיפור, יכול שהיה, יכול שלא היה, אבל הרעיון הוא מה שקשור לענייננו. היה אדם שגר באחד העיירות, ובאותה העיירה לא היה מניין אחר מלבד מניין בנצח חמה בבוקר מוקדם השכם. בקיצור, יום אחד מגיע, קם אותו אני, כל יום הוא קם לנץ, קם לתפילה מוקדם, והוא הולך לבית הכנסת, ובדרך, עוד בשעה 4:30-5, עוד לפני התפילה, הוא רואה שסוחרי העצים הביאו עצים בשביל למכור. והימים ימי כפור, לא כמונו, קצת גשם, קצת קור, כפור ושלג, ובלי עצים אין מה לדבר. חייב, זה פיקוח נפש. והוא אין לו הרבה כסף. אם יתחיל זמן השוק, והוא ישלם את המחיר, זה מחיר גבוה. אין לו את המחיר. הוא החליט שלפני שהם יפתחו את השוק עוד קודם, הוא יבוא למסע ומתן ויצליח להוריד מחיר מכובד כדי שהוא יוכל גם להתפרנס מהמעט שנשאר וגם לקנות עצים, כי זה צורך נפש. וכך הוא עושה, ממחשבה למעשה הוא ניגש לסוחרי העצים והוא שכנע אותם במתק לשונו שימכרו לו ויהיה להם ברכה ויפתחו את הסחר והוא יתפלל עליהם, הכל נכון, ומכרו לו. במקום שני זהובים מחיר של חבילת עצים, הם מכרו לו את זה במחיר של זהוב אחד. טוב, הוא שמח וטוב לב, הוא בא ללכת לבית הכנסת, אבל מיד צצות מחשבות בראשו, שאם הוא ילך לבית הכנסת, אפשר לסיים את זה? שאם הוא ילך לבית הכנסת, אז ייפתח הסחר, יבוא מישהו, יניח סכום גדול יותר, ולא יעמוד לו שום דבר. ימכרו את זה, יזרקו לו את הזהוב שלו, וימכרו את זה בהרבה יותר. רבותיי, ממחשבה למעשה הוא ניגש לסוחרי עצים, תביאו לי את הנער שלוקח את העצים, שיקח את זה לבית. מפה לשם, משם לפה, לא עלה אתכם, הוא הגיע לבית, פרק את העצים, חזר לבית הכנסת, כבר הגיע השעה 8-9 בבוקר, אין תפילה, הוא הפסיד את התפילה. אומר הנתיבות המשפט, נעשה רעש גדול בשמיים. כמה שכר אנחנו משלמים לאותו יהודי, עבור תפילה שהוא התפלל כל חייו בנץ. כמה שווה תפילה בנץ? ממה שהוא עשה, שבשביל זהוב אחד, במקום לקנות בשני זהובים, הוא קנה בזהוב, אז התפילה של הנץ שלו שווה זהוב אחד, שבגללה הוא הפסיד תפילה בנץ. זה המחיר. כך אומרים הקטגורים לפני הבורא. מיד עומדים הסנגורים, מה פתאום? הבן אדם קם מוקדם לתפילה, בחורף, קשה, הולך, לא יכול להיות שזה המחיר. המחיר חייב להיות לאין ארוך. טוב, אומרים הקטגורים, אבל מה אתם עונים על מה שקרה היום? בשביל זהוב אחד, הוא הפסיד תפילה בנץ. או הפסיד תפילת שחית בכלל. רבותיי, מתערב הקדוש ברוך הוא, כך אומר הנתיבות המשפט. אומר להם, אתם יודעים מה, בוא אני אעזור לכם. לכו לאותו אדם. ותגידו לי, תמכור לי את המצווה, את התפילה של אתמול. תמכור לנו את התפילה של לפני יומיים. בעד כמה הוא ימכור? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, בשום הון שבעולם הוא לא ימכור. אומר הבורא, אני יודע מחשבות ולב, הוא לא ימכור לכם. הוא לא ימכור לכם. אז מה המחיר? אומר הקדוש ברוך הוא, המחיר שאני אשלם לו על תפילה בנץ, זה מה שאתם תנסו לקנות ממנו אחרי שאדם עושה מצווה. אומר הנתיבות המשפט, לפני שאדם בא לשיעור, יכול להיות שאומרים לו, בוא תרוויח ככה, בוא תעשה ככה, בוא, יכול להיות ב-50 שקל יזיזו אותו מהשיעור. אבל עכשיו יבואו אליכם, תמכרו את השיעור ששמעתם, או תמכרו את התפילה שאתם מתפללים, שהתפללתם כבר, אני אומר לכם, אף אחד מכם לא ימכור בשום קולון שבעולם. טוב, מה הבורא משלם? לפני התפילה, לפני השיעור, לפעמים בהסך דעת של מה בכך אנחנו מפספסים. אז כמה שווה השיעור? כלום. אחרי השיעור, אנחנו לא מוכנים בעד קולון שבעולם. הקדוש ברוך הוא אמור להיות ביזנס. כמה הוא משלם? משלם את המעט, כמו לפני השיעור, או כמו אחרי השיעור? אדם ביזנס היה משלם לנו את המינימום. כמה אדם מוכן בשביל לפספס שיעור? 50 שקל, 100 שקל. הנה, זה קרה לו היום, זה קרה לו אתמול. בא הבורא ואומר, לא, אני את בני אוהב. אני אשלם את המחיר היקר ביותר. את המחיר של אחרי השיעור. לך השם החסד. מה החסד של הקדוש ברוך הוא? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כמו המעשה שאחרי שהוא עשה. לפני כן, בכלום הוא יוותר. לאחר מכן, בעל עד קולון שבעולם. בא הבורא כאב אוהב ואומר, אני מעריך מה שהבנים שלי עושים. נכון שאתמול הוא פספס, אבל היום הוא קיים, הוא עשה, וזה קשה לו, ולפעמים זה, כמו שאמרנו, עשינו מעשה קטן, בא הקדוש ברוך הוא אומר, החסד שלי והאהבה שלי אליכם, זה כמעשהו. יהי רצון שבאמת נזכה כולנו בתקופה הזאת להאריך, אני אומר, כל דבר, גם בשיעור בגבעת שמואל, אני תמיד אומר להם, אנחנו עושים שיעורים בשבת, ועשינו שיעור בחול, אמרתי להם, זה שיעור שהוא לחיילים, הרי לא כולנו נלחמים בעזה, גם הלוחמים שבינינו לא נמצאים בעזה. אני במקרה בן דוד של סמי תורג'מן, אתם מכירים אותו היום מהוועדה, אבל לא כולם נכנסים לשם. פירושו של דבר, אבל אנחנו צריכים לעזור להם. אז איך נעזור להם? נכון, יש אנשים שוקחים להם דברים, הכל חמוד, אבל אנחנו חייבים עזרה רוחנית. אדם שעושה מעשה שהוא לא עשה קודם, הוא לא עשה קודם. אני משתדל לקום מוקדם כל יום עוד חצי שעה ולהזכיר חיילים מכל מה שאתם מכירים, כל הסיירות והימ"מים וחלק שאני מכיר אישית, רבע, חצי שעה קודם לתת משהו שאנחנו לא היינו עושים קודם. זה הכוח שלנו. אנחנו לא תמיד יכולים להיות בפועל במקום בחזית, והכוח שלנו זה לא לזלזל בכל מעשה קטן, להתגבר על מעשה למען החיילים, לחייך שלום בית למען החיילים. והקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם יגיעו ימים טובים בעזרת השם, וחודש אדר הזה של ששון ושמחה נתבשר כולנו בבשורות טובות, נזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן ואמן.